שלום וברכה וערב טוב, קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק והקבוע בספר דרך השם, מאת רמח"ל. רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו הגן עלינו, אמן. ואם אני לא טועה זיכרוני, אני לא מטעה, נדמה לי שבפעם הקודמת הגענו לחלק ג' פרק א', באמצע עוד ג', נכון או לא? וואלה, איזה השגחה נפלאה שכיוונה אותנו אל המקום. נראה לי שיש לך איזושהי שאלה, אולי בהתייחס לשיעור הקודם. כן. אתה מתייחס לנושא שהזכרנו בשיעור הקודם, היחס בין הנפש לבין הנשמה, ואמרנו, התחלנו לדבר על ההשפעות הסמויות של הנשמה על הנפש, וראינו שהתאמה בין הנפש לנשמה הופיעה בתנ"ך אצל ארבעה אנשים, אלוהם אברהם, יעקב, משה ושמואל, שנאמר בהם אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל, כשיש אפילו יתרון מיוחד למשה בזה שלא פסיק טעמה בגבה, שאין טעם מפסיק בין משה למשה. ואז נפשך בשאלתך. מדוע לא נאמר יצחק יצחק? עד כאן שאלתך, נכון? היה צריך להיות יצחק של מטה ויצחק של מעלה. אז למה בכל התורה מופיע יצחק לבדו? מה התשובה? יש לו רק נשמה, אין לו נפש. בסתם אדם יש לו רק נפש, נשמה לא מזכירי. אצל יצחק זה הפוך, יש לו רק נשמה, הוא עולה תמימה. לכן חיי הנפש שלו נמחקים מהתנ"ך, ולכן כמעט ואי אפשר לעמוד על אופיו של האיש. דמות חיוורת מבחינה ספרותית, כן? וישהו למעלה. בסדר. יש אגב עוד שלושה אנשים שיש להם שם כפול בתנ"ך. נוח, שם ותרח. אלה תולדות נוח נוח. אלה תולדות שם שם. אלה תולדות תרח תרח. כתוב. רק שזה לא בדיוק אותו דבר, כי זה סוף משפט ותחילת משפט. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק. ואלה תולדות שם, שם מן מאת שנה. אלה תולדות תרח, תרח הוליד. כך שבעצם יש הצמדה, אבל אין הצמדה אפילו עניינית. זה לא אותו עניין. אבל יש הצמדה מלאכותית. למור, שאצל נוח, שם ותרח, הייתה מין הכנה, טיוטה, לחיבור הזה. בסדר? אז כך שיש לנו בעצם שבעה אנשים שהכתוב מספר לנו שיש להם שם כפול. עולה השאלה, ומה עם האדם הראשון בסיפור הזה? הרי אם משה הוא מלא בנשמתו, אז אדם הראשון שבמדרגה יותר עליונה, במה הוא מלא? הוא מלא באור החיה. כן, מדרגה יותר גבוהה מנשמה, נשמה לנשמה, חיה. ומשיח צדקנו יהיה עוד יותר מאדם הראשון, מדרגת יחידה. עכשיו, אנחנו בכל זאת, מסופר בכל הספרות הקבלית, החסידית, תמיד אנחנו מדברים על זה שיש לאדם שלושה איברים מרכזיים, המוח, הלב והכבד, ראשי תיבות, מלך, והנשמה שורה במוח, הרוח בלב, הנפש בכבד, זה סותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו, נכון? מסביר בעל נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, שאין פה שום סתירה. מה שאומרים הנפש בכבד, הכוונה בכל הגוף, זה הכבד. הגוף הוא כבד. הלב זה היחס שלנו אל העולם הרוחני, זה הרוח. ומה זה הנשמה במוח? זה התנוצצות הנשמה במוח. אבל הכל, סך הכל, בנפש. כשאומרים כבד, זה נפש של נפש. לב ורוח די נפש. ומוח, זה נשמה די נפש. זה לא העצמות של הדברים האלה. עד כאן ברור? טוב. פסקה ד', האמת היא שגמרנו את פסקה ג' בשיעור שעבר, ועכשיו אנחנו מתחילים פסקה ד'. ואומנם, אף על פי שקרנוע על דרך כלל נפש אחת, הנה באמת, למי קראנו נפש אחת? לנפש העליונה, המציאות הנפשי, שהיא פועלת דרך הנפש הבהמית של האדם, דרך החלק הזך שבדמו על גופו. אמנם אף על פי שקרנוע על דרך כלל נפש אחת, הנה באמת היא בעלת חלקים רבים ומדרגות שונות, וכבר נוכל לומר שנפשות רבות הן שמתקשרות זו בזו כטבעות השלשלת. וכמו שמכולן נבנית השלשלת ההיא, כמו שראו לה, כן, מכל אלה המדרגות הנפשיות נבנה כלל הנפש העליונה שזכרנו, וכולן קשורות זו בזו, ואחרונה בנפש התחתונה, ותחתונה בדם, וכמו שזכרנו. כלומר, אנחנו בעצם עשויים לא כיצירה פשוטה, אלא יש בנו הרכבה. זה מסביר הרבה מאוד דברים. יש לפעמים באדם הפתעות. האדם מגלה בתוך עצמו דברים שהוא לא ידע על עצמו. מאיפה זה בא לו? הפסיכואנליזה ניסתה לחשוף את זה מכוח מה שהיא קינתה בשם תת מודע. הנש הסתמי והכרתי והעני העליון וכל מיני המצאות של פרויד שמנסות לתת פתרון לשאלה הזאת. איך פתאום אני מגלה בעצמי? מה, לא ידעתי שזה אני? הן לטוב והן חס וחלילה לרע. אני מגלה כל מיני דבר. יש מחוקרי ההיפנוזה שתולים את זה בגלגולים. כן? על ידי ההיפנוזה האדם יכול להגיע לחיים הקודמים שלו, ואז זה מתפרץ. חכמי הקבלה גם מוסיפים עיבורים וכל מיני השפעות. כמו שלהבדיל באסטרונומיה, כשאתה רוצה לחשב מסלול של איזשהו כוכב, אתה צריך להתחשב באיזה 20 גורמים שונים שלא קשורים זה לזה. כגון הקרינה הקוסמית וכל מיני דברים. זאת אומרת, אז אותו דבר גם בנפש האדם, יש הרכבה כל כך גדולה, שיפעמים מאוד קשה לדעת מאיפה אני בא. יש בספר בן יהוידע, סיפור שמספר הבן ישחי, על איזה יהודי גדול בבגדד, שגילו לו, תלמיד חכם גדול, שהוא גלגול של אחאב מלך ישראל. מה זה התבאס? הרי אחאב מלך ישראל היה מלך רע. רשע. אמר לו הבן ישחי, לא, זה היה, לא, זה לא היה בן ישחי, פשוט רבי עבדלה סומך, אמר לו אותו חכם, אין לך מה לדאוג. א', יכול להיות שהחלק שלך שבא מאחאב הוא פיצי. אולי זה אפילו מולקולה של הנשמה של אחאב שנמצאת בך. כל השאר אתה מצדיקים אדירים. שתיים, אל תדאג, אחאב זה לא כזה רע, יש צדדים טובים באחאב. הגמרא אומרת, אחאב שקול היה, אז מי אמר שדווקא החלק הרע שלו הגיע אליך, אולי החלק הטוב הגיע אליך. וכדומה מהדברים האלה, אלא מה? אנחנו לא יכולים לשקול את הדברים האלה. זה כמו שאתה לוקח בתוך תמונה איזשהו קטם קטן, ואתה אומר, זה כל התמונה כולה. לא, זה משהו הרבה יותר רחב. אולי גם באת לתקן את אחאב. אז מה אתה עושה מזיניה? זאת אומרת, באמת זה נכון שאנחנו, ככל שהדורות מתקדמים, אנחנו מורכבים יותר. כשאנחנו מסתכלים בדמויות התנ"כיות, הדמויות של ספר התנ"ך זה דמויות פשוטות. כן? כל אחד, לפחות תגידו שזה ככה הסגנון של התנ"ך, אבל זאת עובדה. התנ"ך מתאר אישיות במספר מילים שמתארות את כל אישיותו, הוא כל כולו זה. אין פה הרכבות. לפעמים, כן, אנחנו מוצאים אנשים עם הרכבות, וזה מיוחד. ככל שהדורות מתקדמים, ההרכבה הולכת וגוברת. לכן יש בתוך נפש האדם צדדים עילאיים ממש, אידיאליסטיים מאוד, יחד עם קטנות ואינטרסנטיות וגסות הרוח. וכל זה באותה האישיות. כן? מאיפה זה בא? זה בא בגלל שאנחנו באמת ממקורות שונים. כן? זאת משימה לא פשוטה. האמת היא, זה התחיל כבר מעצם בריאת האדם הראשון, חזן אומרים. נשמתו מהעיונים, גופו מהתחתונים. נו, איך תסתדר עם זה עכשיו? כן. אז אבל כאן הרמח"ל מסבך את זה הרבה יותר. יש פה מדרגות על גבי מדרגות. הרב קוק בפנקס ג' בפנקסי אריה ג' אבל זה בפנקס ט"ו אם אני לא טועה, מדבר על כך שזה מפורש בפסוק. כתוב, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. רוח זה לשון יחיד, נשמות לשון רבים. אם כן, ברוח אחת יכולות להיות הרבה נשמות. עכשיו, ומה עם הרבה רוחות? ודאי, כתוב אל אלוהי הרוחות לכל בשר. משמע שבבשר אחד יכולים להיות הרבה רוחות. אז גם פה יש לנו הדבר הזה, השלשלת הזאת. כן? ואומנם אף על פי, אז אני שוב קורא את הדברים בפנים, למרות שכבר קראנו, אבל זה יעזור. ואומנם אף על פי שקראנו על דרך כלל נפש אחת, הנה באמת היא בעלת חלקים רבים ומדרגות שונות, וכבר נוכל לומר שנפשות רבות הן, שמתקשרות זו בזו כטבעות השלשלת, וכמו שמכולה נבנית השלשלת ההיא כמו שראוי לה, כן, מכל אלה המדרגות הנפשיות נבנה כלל הנפש העליונה שזכרנו, וכולן קשורות זו בזו, ואחרונה בנפש התחתונה, ותחתונה בדם, וכמו שזכרנו, וכבר. ואז יש פה עוד חידוש עצום, שהשלשלאות האלה, כיוון שיש לנו הרבה שלשלאות, לא חייבים את כל החוליות תמיד. כן, אומרים בשבת יש נשמה יתרה. נו, ומה אחרי השבת? הולכת, נכון? והיא נפש והיא עבדה נפש. זאת אומרת, אפשר לפעמים תוספת, פחות, עליית נשמה, ירידת נשמה, וכדומה. מה זה מסביר? מה שנקרא הדיכאון של מוצאי שבת. הדיכאון של מוצאי שבת הוא לא מקרי. משהו הסתלק. כן? זה הסיבה שההלכה מחייבת להריח בסמים. הוא דברך עליהם באמצע ההבדלה, כדי להשיב את נפשו של האדם. וכבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים. וישובו אחר כך. או יתווספו עליהם מדרגות, וילכו להם אחריכם. ולא ייראה רושם מכל זה בגוף כלל. אתה מסתכל, אתה מצלם את הבן אדם, לפני, אחרי, בתור, אותו בן אדם. כי כבר אין פעולת הנפשות האלה בגוף דבר מורגש, ואינם מוסיפים או גורעים לא בחיות ולא בהרגש, אלא פעולתם במה שעוניינו של האדם באמיתו, ויחסו עם השורשים העליונים, כפי מה שהוא ראוי להתקשר בם. והנה מכלל זה הוא עניין הנשמה יתרה שבאה בשבת קודש, והולכת לה במוצאי שבת. ואין ביאתה ולא יציאתה נרגשים לגוף. למרות שרש"י כתב שהנשמה היתרה זה היכולת לאכול, לאכול יותר. אבל זה אפשר לתת הסברות רציונליות. זה מאכלים טעימים יותר, עבדתי קשה לפני השבת, צמתי לפני שבת, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, אומר רש"י, זה מורגש. יש רק בעיה אחת, שאחרי השבת שמסתלקת הנשמה היתרה, מה שאכלת נשאר. ויש לזה השלכות. טוב, והנה, כלל חלקי הנשמה מתחלק לחמישה חלקים, לחמישה ונקראים נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה מוזכר בתלמוד, כן? הנה חמישה ברכי נפשי. אם כי אפשר שמה לומר שזה הכל חמש שמות לאותו הדבר. כן? ככה למשל הרמב״ם מביא. אבל אפשר גם להגיד, לא, יש פה חמישה חלקים, זה דבר אחד. כן. לא יודע, אפשר ככה, אפשר ככה. לא. אלא מה, יש הערת השבת על ימי החול. זה כן, אנחנו משתדלים, נשמור משהו. זה הסיבה שאומרים וי נועם. וי נועם, השם אלוהינו עלינו, מעשינו כאן עלינו, מעשינו כאן עלינו, זה כדי להמשיך את קדושת השבת לכל הימים. כן, כן.
האם החמש החלקים
האלה יש גם בנפש התחתונה? אה. שמת לב שהבאתי מהרב קוק, שיש ברוח אחד הרבה נשמות, נכון? ובבשר אחד הרבה רוחות, מים נפשות, נכון? אז זו שאלה לא פשוטה, משתמע פעם בארי כך ופעם כך. אז מי אנחנו שנכריע בשאלות אלה? אבל זה נמצא בספר... פנקסי הראייה, חלק ג', מה שהזכרנו מקודם. זה לא שאני גאון, פשוט מישהו יראה לי את זה השבת. איפה שמת את זה? נו. הנה אומר כך. מצאנו רוח מלפניי ונשמות. הרי קאי נשמות לשון רבים על אדם אחד. והעד רוח לשון יחיד. וכמוכן אלוהי הרוחות לכל בשר אמר בשר לשון יחיד. ורוחות לשון רבים שמע מינה שם כפולים. ונפש לא מצינו באדם אחד שתי נפשות. מעניין. הוא לא אומר פעמיים נפש, כי אם לא, זה בעצם הייתה סקיזופרניה. אבל זה לא אומר שלא ייתכן בתוך הנפש הזאת בחינות. אבל זה על דרך משל. בסדר? מה שהרמב״ם מכנה הנפש הצומחת והנפש הבהמית, הנפש ההוגה, יש אולי משהו. יש רמב״ן על זה בראשית ב' פסוק ז'. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. עכשיו, בואו נקרא את הפסוק. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והאדם לנפש חיה. אומר הרמב״ן, מה כוונת הפסוק? היה אפשר לומר שהאדם הוא גוף ועוד שלוש נפשות. נפש צומחת, נפש בהמית, נפש מדברת. אומר הרמב"ן, אם זה היה ככה, יוצא שאם אני מוריד מן האדם את הנפש השכלית, האנושית, הוא נשאר בהמה. אם אני מוריד ממנו גם את הנפש הבהמית, הוא נשאר צומח. אני מוריד ממנו את הנפש הצומחת, אז הוא עפר. אומר, הכתוב בא להוציא מן המחשבה הזאת. הוא אומר, אם אין פה נשמת חיים מהאלוה, הוא עפר מן האדמה. בבת אחת, הכל עניין אחד. עכשיו מסביר הרמב"ן. לומר את האמת, אני אגיד משהו אולי לא פוליטיקלי קורקט, מה אנחנו מבינים בזה? כן. זה בגוף, אולי בנשמה זה בדיוק הפוך. שאיש מותר לו להתחתן עם כמה נשים ואיש לא, גם זה, אתה יכול להגיד הפוך. ואז יוצא שהיא כן יכולה להכיל נפש בנפש. טוב, זה דרשה מפורשת של חז"ל, נכון? שופך האדם באדם. יש אדם בתוך האדם, זה העובר. שופך דם האדם באדם. אבל לא כתוב שופך נפש בנפש. לא יודע. כפי שאמרנו במשפט הלא פוליטיקלי קורקט, מה אנחנו מבינים בזה? מה? אדם הוא הנפש. כן, אבל זה על דרך משל, כי אחר כך כתוב שנפש כל בשר בדם היא. אז אם הנפש היא בדם, סימן שאדם הוא לא הנפש. פסוק אחד אחר כך כתוב כי אדם הוא הנפש. צריך להחליט, או שזה ב, או שזה זה. נכון? אז רואים שיש מקום שהכתוב משתמש בדרך משל, ומקום אחר כדרך פשט. בסדר, אבל אז נוכל להגיד באמת מבחינת הלשון שיש פעמיים נפש. טוב, ואומנם יש לנשמה העליונה הזאת מקרים ראויים לה כפי עניינה. כן, כמו שהנפש התחתונה והגוף יש להם מקרים שקוראים להם, גם לנשמה יש. יש היסטוריה של אותה נשמה. ואף על פי שהיא נקשרת בכישוריה בגוף, כמו שזכרנו, נשאר לה קצת עניין עם הרוחניים. היא מקבלת ביקורים מן העולם העליון, גם כשהיא בכלא של הגוף. היא מקבלת ביקורים, הנשמות באות, המלאכים באים. יש. מה שאין כישורה בגוף מונע ממנה. אמנם אין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם ומחשבתו, אלא. הנה, עכשיו זה תשובה לשאלה ששאלת בשיעור הקודם. אתה עם הכיפה. כן? אלא, לפעמים, על צד המיעוט. לפעמים מרגישים. והוא מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אף על גב דהיהו לחזה, מזלה הזה. שכבר הגיע העניין לנפש הזאת העליונה. ולא הגיע ממנה אל המחשבה והשכל ציור שלם, אלא קצת התעוררות ולא יותר. לכן אמרו, אף על גב דהיהו לחזה, מזלה הזה. כן. אני עוד לא יודע. יש פרק שלם על הנבואה פה. זה פרק שלישי. השמה הוא יסביר לנו. כלומר, כל דבר שהוא עתיד להסביר, אני רואה את עצמי פטור מלהסביר. הוא עושה את העבודה. טוב. פסקה ה. לא, עושה פסקה ו. ואולם, ראתה החוכמה העליונה לחלק הזמן לשני חלקים, אחד לפועל הבריאות ואחד למנוחתם, והיינו היום והלילה. כי היום הוא זמן המעשה, והלילה זמן המנוחה, ושם בטבע בעלי החיים שישנו, כדי שתהיה להם ולרוחותיהם מנוחה מעמלם, ובאותו הזמן יחליף מציאותם כוח בכל חלקיו הגופנים והנפשיים, וישובו חדשים לבקרים לעבודתם כבראשונה. כלומר, בעצם יוצא שעל ידי השינה, אני נולד כל יום. שי, זה יפה מאוד, זאת אומרת שהיא נקודת התחלה. לעומת זה, אם לא הייתה שינה, היה לי רק יום אחד, מלידתי עד יום מותי. אז אם פישלתי את היום, קמתי ברגל שמאל, בראשית החיים, כל החיים הלכו לי. לעומת זה, אם כל יום אני נולד מחדש, נכון, אתמול לא הלך, היום אלך. כביכול אני חי כל פעם מחדש. כן, בבקשה.
אז בשבועות צריכים לישון בלילה.
נכון, בשבועות אני לא בעולם הזה. בשבועות אני בעולם אחר לגמרי, ולכן שמה לא ישני. תדע? והנה, בהיות האדם ישן, כוחותיו נחות, והרגשותיו שקטות, והשכלתו גם כן נחה ושוקטת, ורק הדמיון לבדו יפעל וילך וידמה ויצייר עניינים כפי מה שהזדמנו לו. מה שקרה? חלום. כן, יש כוח בנפש האדם שהוא נשאר ער תמיד. כוח הדמיון. כיוון ששאר החלקים במנוחה, אז הוא משתולל יותר מכולם. כלומר, הזירה כולה שלו. אף אחד לא מפריע לו. הוא לא צריך עכשיו לשלוח מכתב בדואר, והוא לא צריך עכשיו לגמור את החברותה שלו, והוא לא צריך שום דבר, הוא עכשיו חופשי. מעניין שאסירים בבית הכלא חולמים יותר. זה עובדה, ידוע. דיברתי עם אנשים שעוסקים בזה. החלומות שם רבים מאוד, כי אין במציאות שום דבר שאפשר לעשות, אז עולם החלום פתוח. אז זה מה שהוא אומר גם פה, עכשיו, מה אני חולם? מי שירית מה שנצטייר בו בעת היקיצה. כלומר, אני ראיתי כל מיני דברים, אני חולם עליהם בלילה. אדם, למשל, מכין מבחנים לבגרות, אז הוא עובד כל היום. בלילה, כשהוא ישן, הוא ממשיך לפתור תרגילי מתמטיקה בחלום. נכון? למה? כי זה המשך היום. זה פועל בו. ומה שיגיע אליו מן העדים והשנים העולים אל המוח, אם מן הלכות הטבעיות ומן המאכלים. זאת אומרת, הוא אכל יותר מדי חריף, או הוא אכל יותר מדי שמנוני, או יותר מדי אלכוהול. כל זה עכשיו, זה מגיע עכשיו אל המוח שלו. ואז במוח הוא רואה כל מיני דברים. הוא רואה פילים בכל מיני צבעים. בעיקר אפורים. וזה עניין החלומות אשר לכל בני האדם. כלומר, אנשים אומרים, שמע, חלמתי ככה וככה, תעזור, שטויות. חלומות, שב ידברו. דברי חלומות אינם מורידים ואינם מעלים. מה? גם הבהמה חולמת, כן. עשו ניסויים, ראו. שיש מה שנקרא השינה הפרדוקסלית. לפעמים רואים, כלומר, שמים אנטנות. כלומר, כלומר זה, לא אנטנות. אלקטרודות. במוח, תוקעים במוח של חתולים, ורואים מתי יש שינוי באופי השינה. רואים שיש זמן מסוים שמחקר השינה פרדוקסלית, שזה שינה אבל כאילו הוא ער, ואז רואים שהוא כאילו תופס עכברים. הוא עושה תונות כאלה, שכאילו הוא הולך לתפוס עכבר. מכאן שבעלי חיים חולמים. אז ברור, כי זה כוח הדמיון, זה לא כוח השכל. אז גם באדם, סתם אדם, הוא חולם, יש הוא רואה כל מיני דברים. עכשיו, יש גם התתמודה, יש פרשנות. יש פרשנות נפלאה, פרויד עשה על זה כמה ספרים. ספר אחד נקרא פשר החלומות, שבו הוא מסביר את עולם הסימבולים, העולם של הסמלים, שבהם האדם משתמש בחלום, כשצנזורות מורדות, וכל מיני דברים כאלה. ואז אפשר על ידי החלום לעזור לאדם להבין את התת מודע שלו. זה בהחלט עובד. יש, היה חכם אחד בירושלים, הרב יהודה פתיה, גדולי המקובלים, הוא כתב ספר שלם על החלומות. הוא חלם הרבה חלומות, הוא גם היה רושם חלומות של בני משפחתו, ונותן פרשנויות. על פי הקבלה, אבל גם הרבה מאוד מפרשנויותיו קרובות מאוד לפרשנויות של פרויד. למרות שהוא כנראה לא קרא אותו. היכול ששמע עליו, אבל כנראה לא קרא אותו, ואומרים שיש עולם שלם של החלומות. אז זה החלום הרגיל. יש חלומות מסוג מיוחד, שעליהם נדבר בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.